הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
ערב טוב, די אבנר, נו, התאוששת מההליכה?
אני צריך להתאושש מההליכה, יא חצוף. אתה הלכת על 4, אני הלכתי על 2, חמוד.
אני אחרי ההליכה איתך עשיתי עוד הליכה, אז איך אתה יכול להגיד שהלכתי על
זה? אוי אוי אוי, כן, ברור.
טוב, נסעת עוד מאוחר, לא יודע מתי חזרת, אני תמיד שומע אותך.
חזרתי באחת וחצי, אתה יודע איך זה, אני, הבת שלי בצבא באיזה יחידה, ואנחנו, והיא מחכה שהיחידה תגיע מהדרום לצפון, ואז האוטובוס אמור להגיע ב-10 לזה נקודה, והוא מגיע ב-12 וחצי, ואתה לא משאיר את הילדה שלך לבד, אז קיצור, חזרתי באחת וחצי, והבוקר כבר ביליתי במרכאות, בירושלים בשבע בבוקר בישיבה, אז כן.
זה תמיד מצחיק, אני שומע אותך תוך כדי הליכה מדבר עם מישהו שאתם קובעים מחר בשבע בבוקר איפשהו, ואז אחרי הליכה עוד יש לך איזה נסיעה לצפון או לדרום, אז אם אני לא מצליח להתכנס איך הזמנים עובדים, אבל הנה אתה פה ונשמע אפילו.
שנים 4.5 שעות, תומר, זה הסוד שלי.
הסוד, תומר, כל אחד והאלפה שלו.
עם אלפה, אבל כן. הבטח. זה אלפה לטווח קצר, אתה יודע, לא... לא מוכח במיוחד שזה בריא כל כך, אבל לא נתווכח.
טוב.
יש מספיק על מה לריב היום.
כן, ואנחנו כנראה נריב. יש לי תחושה כזאת שאנחנו
נסים. אני מציע, אנחנו פותחים את המשדר היום, מיד אחרי האקטואליה הרגילה של מה קורה בשווקים וסיפורים. אנחנו מתחילים ישר מלחמת עולם שלישית, טסלה. אחרי זה נתקדם לכל השטויות של מטה וגוגל ואחרות.
סך הכל היו דוחות טוב, אבל יאללה, רצית טסלה, אז נקבל את הטסלה, אבל לפני זה, אמרנו אקטואליה, אז לפני שאתה מפדח את עצמך עוד פעם, עם כל מיני אמרות טיפשיות.
כן, עם החידות שלך התחלנו.
אוקיי, אז בואו נתחיל ככה קצת על אקטואליה וקצת מכפילים. אז לפחות ברמת המכפילים, אני חושב שהדבר החשוב ביותר, לעקוב אחריו, זה התשואות הארוכות של האג"ח. כלומר, בסוף נשאלת השאלה, מה יכול להתניע רלי חזק נוסף? כי סך הכל כבר ראינו רלי שנה שעברה, רלי בעולם, בישראל קצת פחות. ומה שאנחנו רואים, זה שהתשואות הן די גבוהות, 4.63 ארצות הברית, 4.74 ישראל, שזה לא מעט, 4.74, זה אומר שאם ניקח כל מיני אגחים קצרים, אפילו סתם, הסתכלתי היום כדוגמה על אגח לשנה של אורה, מבלי להיכנס להמלצה או ללא להמלצה או לנייר, סתם כדי לקבל, כי קחתי בכוונה חברה גדולה שכאילו אין חשש לפשיטת רגל בשנה הקרובה, אז זה האלטרנטיבה, כי בסופו של דבר אם מקבלים 4.74 על אגח ל-10 שנים, גם הריבית היא לא נמוכה, אפשר לקבל באגחים קצרים כאלה 5.8, עם קצת הפרמיית סיכון שעדיין יש באגח קונצרני, ונדבר פה על אגח לפחות משנתיים, אז זה ככה קצת יכול להקשות על המניות ממש לעשות רלי, כי בסופו של דבר מנהלי השקעות צריכים להחיד במניות לאגח, וכשיש נקרא לזה אגחים קונצרנים ב-5.5, 6% קצרים, או אגח מדינה ב-4.74 ארוך, זה קצת מקשה להגדיל מניות. ואם בכל זאת אנחנו מדברים על מכפילים, מכפיל עתידי S&P, אנחנו 20.2.
רק תן לי רגע לפני, תודה לטוב השימנו באולפן על ההפקה, ולצוות שלך, אמיר אביב חלמיש ואורן ברסקי, וכמובן, לשיר פלדמן אלופה שעושה את התמלול, אז כל מי שצופה בנו ורוצה לקרוא כתוביות, closed captions, ואתם יכולים לראות גם את הטקסט.
לא, גם לאמיר ביב, ככה שהכין את החומרים
אמרתי
היום.
אמרתי אותו, לא יפה.
אז ה-S&P תשואה 7.3, שזה כמעט תשואה שנתית הממוצעת שלה, אני מזכיר תשואה הממוצעת של ה-S&P, למרות שקשה לאנשים לקבל את זה, שהיא 10% לשנה, אז תבדקו בגוגל. אבל כבר נתנה כמעט התשואה השנתית, מכפיל 20.2. הנאסדאק קצת יותר צנוע, 5.7. הראסל 2000 כבר בטריטוריה שלילית. אירופה, אזור מכפילי 11, צרפת קצת יותר, אזור 14. דווקא תשואות האג"ח באירופה הן קצת יותר צנועות, אין להן באמת אלטרנטיבה למניות, גרמניה 2.5, נכון, זה לא מינוס חצי אחוז שהיה באג"ח 10 שנים, אבל עדיין 2.5 זה תשואה שרוב האנשים מתקשים לחיות איתה לאורך זמן, כלומר זה לא באמת אלטרנטיבה, בריטניה קצת יותר, 4.3, וישראל, אנחנו עם תשואה חיובית מתחילת השנה, 4.6, בוא נגיד 5, אם לוקחים את תל אביב
95,
בדיוק תל אביב 90 קצת יותר, הקטנות בתל אביב 60 יותר לכיוון ה10%, המכפילים בארץ די נוחים, תל אביב 35-11, תל אביב 90-17, שזה לא מאוד נמוך, אבל יש שם גם חברות שמאוד מאוד צומחות, ה-SME, התל אביב 60-14, סך הכל מכפילים נוחים בארץ, אז זה ככה תמונת מכפילים ככה ממש מלמעלה, אז אפשר להגיד, יש אלטרנטיבה מכיוון האג"ח, שניכר שהציפייה שהריבית תרד מהר, בהתחלה אני מזכיר תחילת השנה, ציפייה לשישה הורדות ריבית, אתה דווקא אבנר אמרת...
שש הורדות.
נכון, אתה גם אמרת שיהיה פחות, וצדקת.
כן.
לפעמים אתה צדק אבנר, אתה לא רק טועה.
פה ושם גם תרנגול עיוור מוצא גרגר, פעמיים ביום.
נכון, אז פה זה גרגר שהיית די בטוח לגביו, תפסת אותו, נגיד את זה ככה. מזרח רחוק, אפשר להגיד עוד הוא קצת יותר יקרה, דומה ל-S&P אבל גם צומחת, סין הייתה זולה, נשארה זולה מתחת ל-10, 9.5 בעצם זה המכפיל רווח, יפן 15. אז סך הכל אפשר להגיד, התמונה בעולם היא ארצות הברית, ואודו מבחינת מכפילים קצת יותר יקרות אבל יותר צומחות, וכל השאר מכפיל די נוח.
אני רוצה ברשותך להתייחס רק בכמה אנקדוטות פה. קודם כל, כמה מילים על ישראל, זה בלתי נמנע. עברנו חודש מטורף, זה מדהים כמה אירועים קרו בחודש האחרון, אבל אני מזכיר שהשנה נפתחה חזק, עם איזשהו תיקון או סגירה חלקית של פערים היסטוריים השנתיים האחרונות של הבורסה בתל אביב שהייתה מהגרועות בעולם, ואז מגיע אירוע איראני ואנחנו חוטפים, וגם בלי קשר גם ה-S&P תנודתי, אז זה בטח לא עוזר הרבה, ושוב קצת תיקון, ובשורה התחתונה אנחנו מצויות לגמרי לא רעות בשביל 4 חודשים, כן, שליש ראשון של השנה, 5% עד 9%, זה בהחלט יפה. צריך להגיד שמה שמשתנה ברגעים אלה לרעה בכלכלה הישראלית, וקצת פוגע יותר ממה שאני חשבתי אמור לפגוע, הכוונה בשוק המניות התל אביבי קצת, זה באמת הסיפור של ה... נקרא לזה עליות המלחמה, הגירעון ההולך וגדל ומעמיק יותר מה... כל הזמן המציאות, כמו שדיברנו על זה בהורדות הדירוג, שהמציאות בשטח, מכה את התחזיות במרכאות או את המסמכים הרשמיים, אז מורידים לנו דירוג, אבל בפועל אנחנו יורדים יותר מאשר ההורדת דירוג הרשמית של S&P ודומה, אלא אנחנו, כן, מבחינתי הדירוג, כשאני אומר הורדת דירוג מעשית, זה מה השווקים את המחירים, כמה ריבית, כמה אנחנו משום ריבית שאנחנו מגייסים אג"ח דולרי בארצות הברית או בעולם, אז אנחנו רואים שבהחלט הדירוג שלנו כל הזמן הולך ויורד. אותו דבר סיפור הגירעון התקציבי, הולך ומחמיר מחודש לחודש, כל פעם תחזיות נהיות יותר קודרות, והמציאות בפועל עוד יותר גרועה מהן. ואני אומר את זה, ראיתי היום איזו ידיעה, אני לא יודע אם היא נכונה או לא עקבתי, שגלעד אלטשולר מתחרה ראוי, דיבר על זה שהוא עכשיו מקטין מניות בישראל, אז אני לא באיזה לחץ היסטרי לקטין, אבל אני חושב ש, בוא נגיד זה ככה, בצדק אנחנו כנראה נסחרים ומכפילים נמוכים, ואם עד עכשיו הייתה איזושהי יותר, נקרא לזה, הפרדה מסוימת בין רמת המקרו למיקרו, כלומר בין הרמה של מדינת ישראל, הכלכלה הישראלית במקרו שלה לבין המגזר העסקי והחברות, היה איזשהו פער שהיה אפשר לגשר עליו, כלומר שלמעלה במקרו מדינת ישראל לוקחת הלוואות ענקיות כדי לממן 250 מיליארד שקל של הוצאות מלחמה, מצד שני הרדוחות של החברות אפילו לרבעון הרביעי שכבר היה רבעון מלחמה הפתיעו יחסית לטובה בתל אביב, הפער הזה לא יחזיק עוד הרבה זמן מעמד, וככל שברמת המקרו מדינת ישראל לא תזיז את ההגה חזק לא משנה אם זה שמאל או ימינה, אבל ההגה הכלכלי הכוונה, ואנחנו נתבוסס בהמשך צרות ביטחוניות ללא הפסקה, ושזה אומר עלויות כלכליות שמנות. המשמעות המעשית של הדבר הזה תהיה, לצערי, פגיעה כבר באמת יותר ברווחי החברות, בכל המגזרים. אוקיי?
אז רק אני, אתה אומר נתונים...
שוב, רגע, לסיים, כבר. אני רוצה להדגיש, אני לא מאוד פסימי לבורסה בתל אביב, רק הייתי הרבה יותר אופטימי.
לא קשור בורסה, את הנתונים, כשאומרים נתונים, אז רק איזה נתון אחד שיסתור טיפה את מה שאתה אומר, הרכב נכסי הציבור ישראל, הציבור בישראל מעולם לא היה עשיר יותר, כמו בינואר, לפחות בינואר כבר התפרסם הנתון, 5.4 טריליון, כלומר, בסוף הציבור בישראל נהנה מעליית הדולר, נהנה מעליית היורו, נהנה מעליית הנכסים בחול, אנחנו מדינה ש...
אין ספק, אבל כל זה אתה מדבר בעיקר על השקעות של הציבור הישראלי בחול, זה פחות משפיע לטובה על הבורסה בתל אביב. סך
הכל נכסי הציבור של ישראל הם בשיא כל הזמנים, רק אני אומר, לא כל הנתונים היו...
ברור שלא, שליליים, כן. ועוד הערה אחרונה לעניין, אני חוזר רגע לטבלת המכפילים, שימו לב לסין, אני תמיד בדילמה עם סין, אנחנו מדברים להכפיל 9.5, וזה כשיש שם מכפילים גבוהים יותר בהרבה מאוד חברות בועה, ועדיין בעולם הנדלן והפיננסים הסיני שסובל ממשבר, מה שאומר שיש גם הרבה חברות עם מכפילים בהגדרה 9, אם 9.5 זה ממוצע, אז תחשבו שיש הרבה מאוד חברות מכפילים יותר נמוכים מזה גם, שוב, מבחינה השקעתית נטו, מהזווית הזו בהתעלם מסיכוני משטר מטורלל וכו', התשובה היא שזה strong buy, מה שנקרא. מבחינת כמובן הסיכונים הגיאופוליטיים / שלטוניים, וכבר ראינו אותם איך הם משפיעים על שוק המניות הסיני, לא סתם תיאורטית, זה בהחלט לא יעד עדיין אטרקטיבי, מהזווית הזאת לפחות. אז מי שפחות מפחד מהמשטר הסיני, יכול להיות שצריך להגדיל חשיפה לסין בימים אלה, במכפילים המאוד נמוכים אלה, הכי נמוכים בעולם. אני מודה, אני קצת מפחד, וגם מתחילה להיות לי, או לא מתחילה כבר מזמן, יש לי איזושהי בעיה מוסרית עם סין, טוב. לא לגמרי סגור עליה, אבל בוא נגיד ככה, זה לא נראה משהו.
אז רק אולי הערה לגבי סין, ששווה לזכור, יש עכשיו ויכוח, יש לי ויכוח עם אנשים, אומרים, מה הבעיה, אני קונה את ה-S&P, buy and hold, ל-10 שנים, ל-20 שנה, שאני מדבר איתם, על אולי תעשה את זה דרך מכשיר דוחי מס, כמו קרן שתמות מעבר תקרה, תיקון מדישים, אבל אני אומר, זה משנה, אם אני לא מתכוון למכור לעולם, אז זה לא כזה משנה, אגב, כנל אני שומע אנשים מהשיחה עם מישהו לגבי הביטקוין היום, מה זה משנה, אם אני עושה הרי תחס בטריידים היום, אתה יכול לקנות את ה-iBit של iShares, שזה כמו ביטקוין, גם במכשיר דוחי מס, ורק אני רוצה להגיד בהקשר הסיני, כמות האנשים לפני כמה שנים, שאמרה לי על חברות כמו בבא, טנסנט, שהם buy and hold, ל-10 שנים, גם טיוואן סמיקונדקטור שמעתי את זה, אמרו לי, מה, בבא כל כך זו יחסית לאמזון, במבחן המציאות, רק רואים מציאות משתנה, ואני לא בטוח שכל מי שהחזיק בבא בחמש שנים האחרונות, וזה עדיין בהכרח מחזיק אותם, למרות שמכפיל 9, כלומר, זה רק בא להראות שכל הדבר הזה, אני לא אשנה אסטרטגיה ל-10 שנים, ל-15 שנה, הוא לא תמיד תופס במבחן המציאות.
כן, עם זה אני מסכים, ואני מציע שאולי נעבור למנה העיקרית, מה אתה אומר?
יאללה, אז אתה רוצה להגיד משהו לגבי תשואות האג"ח או משהו כזה? לא, בוא נעבור למנה העיקרית.
אין איזה דרמה, יש עליית תשואות, ראינו בארצות הברית בתקופה האחרונה וגם בישראל, וכמו שאמרת, אירופה עדיין נמוך. שוב, אני כן, אתה יודע מה טוב שהזכרת לי, משפט אחד על זה, התשואות של האג"ח, בארצות הברית ל-10 שנים אטרקטיביות מדי ביחס למכפילים הגבוהים של המניות, ולכן לא פחות מבעבר, אני חושב שארצות הברית יקרה, ואפילו נהייתה יקרה יותר, יקרה קודם כל ביחס לעצמה, לאלטרנטיבות, כן? כשהאג"ח הוא ב-4% או ב-3.7, זה שונה מאשר כשהוא ב-4.7. ולכן בעיניי השוק האמריקאי, בייחוד לישראלים, נמצא בחשיפת יתר לרובכם, כי כולם הסתערו בחודשים, השנים האחרונות, או על מניות ספציפיות כמו אינווידיה, או טסלה, או כל מיני אחרות, שכאן נדבר היום, או פשוט שלחו את הגמל, פנסיה, השתלמות, אחד מהם, שלושתם, למסלולי S&P 500 בגופים השונים, אז חומר למחשבה, אם נכון לרכז כל כך הרבה כלכלה שלכם ואנרגיה בשוק אמריקאי, ובפרט ב-S&P, זו כרגיל
לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי, לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים נכסי כל אחד מכם את ייעוץ השקעות מוסמך, ואם אנחנו מזכירים פה מניות, והיום אנחנו בוודאי נזכיר מניות, צאו מנקודת הנחה שבתיקי השקעות, קופות הגמל, קרנות הנאמנות, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות המיטב, וגם בקרנות הנאמנות ותיקי השקעות של אינבסטור 360, אנחנו מחזיקים באותם נראות, יש לנו אינטרס לדבר על מניות מסוימות כאן, וזה כרגיל לא המלצה לביצוע פעולת לא קנייה ולא מכירה ולא כל פעולה אחרת. אז יאללה, בוא נתחיל מטסלה, אני פשוט באתי...
איזה כיף שהתחלת עם משהו שאנחנו כבר נסכים, לא להסכים, כי כל פעם אבנר, לא רוצה להגיד, מתא אתכם כי הוא אומר את דעתו, והוא גם, ראינו שהוא גם צדק לפעמים כמו הירידות ריבית, אבל בוא נגיד ככה, כשמסתכלים בסוף על התוצאות, ואנחנו גם נראה חלק מהתוצאות היום של החברות, אז כשאבנר אומר מכפילים יקרים, מה זה מכפילים יקרים? זה כל תלוי גם מה יהיה הרווחים בעתיד.
ברור.
ומה שאנחנו רואים פעם אחרי פעם, וראינו את זה גם עכשיו עם מייקרוסופט, ונדבר גם על מטה, ונדבר קצת על מרק צוקרברג אמר על מטה, ועל מה נדלה אמר על מייקרוסופט, אולי כדוגמאות, כמות הפעמים שאני... קראתי במהלך הדוחות של מייקרוסופט את הנושא של פרודקטיביות, 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 ומה הקופיילוט עושה לפרודקטיביות, ומה יש שם בכלל חטיבת פרודקטיביות, אבל שורה תחתונה, החברות האלה מפתיעות. וההבדל המרכזי ביני ובין אבנר, ואני חדד אותו רגע, שהטענה שלי, שמי שחושב שבאמת מייקרוסופט מצדיקה, מכפיל קצת יותר גבוה מכל מיני סיבות שנדבר עליהם היום, קנה לגבי מטה, קנה לגבי גוגל, שבדוחות הפתיע, תכף נגיד כמה היא הפתיעה, אז כל השאר הם הרבה פחות יקרות ממה שנראה. ואז זה עצם המחלוקת. כלומר, הטענה שלי שבהינתן זה שהגדולות מצדיקות איזושהי פרמיה במכפיל, ואני אסביר למה, אז השוק הוא פחות יקר ממה שנדמה, והרבה יותר מדי רעש על בלי מאומה.
רגע, אני רוצה להתחבר בדיוק לנקודה שאמרת, של החברות הגדולות, ועוד מעט תסביר למה, מצדיקות פרמיה, ולהסביר למה בעיניי מצדיקות דיסקאונט. ואני רוצה דווקא להדגים עם אינווידיה, שעוד לא פרסמה דוחות, היא תמיד האחרונה בגדולות שתפרסם, עוד כמה שבועות, לא זוכר מתי, אבל יש גם איזשהו גודל אבסולוטי, חברה ש... שווה לצורך העניין מיליארד דולר, עם הרבה מזל והרבה מהלכים עסקיים נכונים, יכולה יום אחד להיות שווה נגיד 100 מיליארד דולר. חברה ששווה 100 מיליארד דולר, לא יכולה להיות שווה פי 100. בסדר? זה פשוט לא קרה מעולם, כנראה גם לא יקרה. אוקיי? אין חברות כאלה ששוות 10 טריליון. אוקיי? אז בסופו של דבר,
כמה פעמים אני שמעתי כן, המשפט, יש... אין חברות ששוות טריליון. אוקיי? והנה, יש לא, חברות ששוות טריליון. בסדר, גם אולי הרף הזה, אבל בוא נתמשיך רגע עם ה...
בוא נגיד זה ככה, תסכים איתי סטטיסטית, לא זה קל ולא זה קל, אבל יש יותר סיכוי לצמוח פי 100 מיליארד ל-100 מיליארד, מאשר מ-100 מיליארד ל-10 טריליון.
כן, אבל בקלות יכולת להגיד את זה, שאנווידיה, אז זה מה יכולת? חמש שנים יכולות לתת 1,800 אחוז, גם אחרי שעלתה 300 אחוז, יכולת להגיד זה מסם תורדל. אבל תמשיך, נו.
אוקיי, אז מה שאני אומר זה ככה. החברות הענק האלה, אנווידיה, שצומחת כרגע, וראינו חלק, יש קשר אגב בין הדוחות של אפל, גוגל, מטה לבין אינווידיה, כי הם כולם לקוחות ענק שקונים GPU-ים, עכשיו מאבדים, כן, בקפה עתק מאינווידיה, וזה מסביר גם חלק מהרווח של אינווידיה, אבל בכנות, זו חברה עם רווח לא מייצג, זה ממש מזכיר לי שכפול של טסלה. מה, כל הטענות שאני אומר על טסלה, בשנתיים שלוש האחרונות, שאתם כבר מכירים את הפיץ שלי עליה, השלילי, תקף גם ברגע זה אולי ביתר סט אפילו, אחרי העלייה שכן התאושש הריבון של הימים האחרונים. כל הטענות האלה, שכפול מדויק לאינווידיה בהסתגות אחת, בטסלה יש מנהיג מטורלל, מטורף, בן אדם שלא סומך עליו, אני לא מוכן, כן, זה מנהיג קאט, שהוא רק זורק את המילה AI, אז כולם קופצים על המניה והיא צריכה לעלות ב-30%. ולפחות אינווידיה אין את זה, יש להפך, יש מנהיגות טובה, הנהלה מצוינת, אז סיפור שונה. אבל במהות, מה המשותף ביניהם, ולמה אני מסתכל על אינווידיה בצורה דומה, כחברה מעולה, אבל מניה הרבה פחות טובה, מאוד יקרה. כי בסוף, אין חברה בשום ענף, שמרוויחה 55
סנט לדולר של הכנסה. זאת אומרת, אוקיי, זה לא מצב פרמננטי, זה לא מצב שיכול להתקיים לאורך זמן, הוא יכול להתקיים בבועות זמניות, בדיוק כמו שבצים שאתם מכירים בקורונה, הרוויחה מאות מיליוני דולרים לרבעון, בזכות המשבר העולמי בשוק, כן, המחסור במחולות ושילוח ימי שהיה בקורונה. זה לא משהו שיכול לעבוד 30 שנה רצוף, למה? כי אם יש כזה רווח חריג, אז ייכנסו עוד 10 צימים עולמיים, נכון, ייקח להם כמה שנים לבנות צי של מחולות וכולי, אבל זה יקרה, ובסוף זה יאזן, זה השוק החופשי. אותו דבר בדיוק, לא יכול להיות שחברה אחת בשוק שהרווחיות שלו היא מאוד נמוכה, עיין ערך דוחות אינטל העלובים יחסית, לא יכול להיות שחברה שבאותו תחום תרוויח בצורה כל כך קיצונית מעל המתחרות. זה קורה כרגע בגלל שיש יתרון טכנולוגי רגעי, בדיוק כמו שלטסלה היה יתרון טכנולוגי שכבר מזמן הוא קיים, לפחות בביזנס הבסיסי של הרכב, נגיע גם לאוטונומי וכל זה, אבל BYD כבר עקפה אותה, כל האחרות כבר צמצמו את הפערים, ובסוף טסלה מוכרת רק קצת מעל יותר מאחוז משוק הרכב, אז לקחת אותה בפרופורציה. גם NVIDIA בסוף לא יכולה להחזיק שווים של מעל שני, הגיע בסין נדמה לי 2.3 טריליון דולר לפני חודש, לפני שהיא ככה חטפה קצת חזרה, 2.3 טריליון דולר, אוקיי, שזה מכפיל 70, יש הבדל, כמו שאמרתי, בין חברה ששווה מיליארד דולר, ונסחרת מכפיל 70, כי היא צומחת מאוד מהר, לבין חברה כמו NVIDIA ב-2.2 טריליון, עם אותו מכפיל 70. האחרונה בהכרח הרבה יותר יקרה, כי גם הרווח לא יישאר ברמות המטורפות שהוא כרגע, זה פשוט לא יכול להיות, יכול להיות עוד שנה כזאת, שנתיים, זה לא יכול להיות עכשיו לא 70 שנה, לא 30 שנה, וגם לא 10 שנים. ולכן, זה רק שאלה של זמן, והמניות האלה בדרך כלל נוטות כל פעם להתפרק מחדש, עברתי זה כל כך הרבה פעמים בחיי הקצרים, מיף, קרוקס בזמנו, ובאמת אין סוף דוגמאות של חברות, שכולנו חשבנו שזה הדבר הגדול הבא, והם רק יעלו ויעלו ויעלו, ובסוף יתרסקו.
טוב, אני רק, בוא רגע, תמיד מי שפסימי נשמע חכם, ומי שכביכול אופטימי, אז הוא נשמע זה, אז זה תמיד כיפיות בעמדה שלך, אבל טיפה אינפורמציה להיסטורית מה שאני אומר, ואני לא אלך על דוגמה כמו NVIDIA וטסלה, שתכף אני אתייחס להם, אני אלך על דווקא דוגמה יותר פשוטה של מייקרוסופט, אוקיי? מייקרוסופט בסוף ברבעון האחרון, ההכנסות עלו מ-52 מיליארד ל-61 מיליארד. עכשיו, זה עלייה של כמעט 10 מיליארד, כאילו 50 זה כ-18% עלייה בהכנסה. זה
מדהים.
מספר
אחלה חברה.
בלתי נתפס של עלייה, עם עלייה של 20% ברווח. עכשיו, כדי להבין מה זה עלייה של 20% ברווח, זה אומר שתיאורטית, אם ממשיכים 4 שנים לצמוח ב-20% ברווח בשנה, זה אומר שאם תיקחו מתמטית 1.2 בחזקת 4, זה אומר שתוך, אני אתכן את המספר המדויק, אני עושה את זה פה באקסל, זה אומר שהרווח גדל ביותר מ-100% במהלך 4 שנים. אז כביכול, אם מייקרוסופט היום נסחרת במכפיל שהוא נכון, הוא לא נראה נמוך, היא נסחרת במכפיל עתידי, נקרא לו 30, בעצם בכזה קצב צמיחה של 20% בשנה, זה בעצם מכפיל רווח של 15, שזה פחות יקר ממה שנראה. עכשיו, נכון, לא כל שלאו דווקא תצמח ב-20% בשנה, יכול להיות שזה ייקח יותר, אבל גם שמפרקים חברה כמו מייקרוסופט, לסגמנטים שלה, אז יש להם סגמנטים שהם פחות סומכים, אבל יש שם סגמנטים, ופה אולי זה יפה לראות, אולי להסביר את זה, כמו הז'ור, כמו הענן, או כמו הקופיילוט, ניקח את גוגל דווקא, שמראה את ההכנסות מענן, ורואים שמעסק שלא מזמן, ב-2022, אוקיי, מהקלאוד, גוגל הפסידה כסף. אוקיי, גוגל הפסידה כסף בקלאוד, לא כזה מזמן, תחשבו על זה, 2020...
דצמבר 22, כן.
22.
רק שנה שעברה עברה לרווח, כן, אתה צודק.
במרץ 24 זה כבר עסק שמרוויח מיליארד דולר, כלומר, קצב שכמעט 4 מיליארד דולר...
מיליארד ברבעון, כן, 4 בשנה, כן.
מיליארד ברבעון. כלומר, יש שם עוד עסקים, בתוך הליבה, מייקרוסופט כמובן עם האזור זה אותו דבר, שהם עוד בתחילת, בגל גדול של עלייה, ושאתה מקשיב לנדלה, מי שרוצה יכול להיכנס בסיקינג אלפו, בכל מיני אתרים, ולהיכנס לטרנסקריפ. זה המלד של הדוחות הכספיים, אני מאוד אוהב במלד, לא להסתכל כולו, כי זה מאוד מאוד ארוך, אבל את נדלה, או בנייס אני אוהב את ברק אילם, או בפייסבוק מה מרק צוקרברג אומר, ואתה מקשיב לאיזה פרודקטיביות, כמה בתחילת הדרך עוד, וכמה מקום התפתחות יש לה, קופיילוט כדוגמה, כמשפר פרודקטיביות, וכמה עסקאות...
תזכיר שקופיילוט זה של מייקרוסופט, כן, אנשים לא תמיד יודעים את זה.
וכמה העסקאות באזור הן גם יותר גדולות בכסף, וגם בצמיחה וזה, אז מבינים שזה לא איזה צמיחה שכאילו איזה רבעון פוקס כזה, שוואלה, יש פה עוד גל ארוך של רווחיות, וזה לא רק רווחיות, זה רווחיות שגם שמסתכלים על שולי הרווח, או על קצב הצמיחה, אם היה תקופה ארוכה, שאם נסתכל במייקרוסופט, אז אפשר לראות שגם שולי הרווח הם בעלייה. גם שולי הרווח בעלייה, וגם החלק של האקסלרציה אפילו בענן, וזה פשוט יפה לראות, ולא תגיד, גם בשנת 2019, קל מאוד היה להגיד, מייקרוסופט היא כבר חברה ענקית, היא כבר לא יכולה להכפיל את עצמה. ואפלה ופלה, תקח את הקלאוד בתור דוגמה, אוקיי? הוא צמח מ-12.5 מיליארד, נקרא לזה ברבעון, 31, יותר מהכפיל את עצמו. אז כאילו אתה אומר, בונה, זה ממש עסק שהוא צומח, אז בסדר אם הוא מכפיל קצת יותר גבוה, ומנועי צמיחה. אז פה אני לא לגמרי. עכשיו, נכון שאתה יכול לבוא לגבי שתי החוליות היותר חלשות, שזה טסלה, שאתה אמרת, שבאמת טסלה היא מראש, היא לא תשתית כמו מייקרוסופט, אוקיי? היא חברה שהיא קצת יותר, נקרא, היא בשוק שהוא מאוד פרגמנט, אוקיי? כלומר, בסוף רכב הוא לא שוק שהוא בדומיננטית, הוא לא מונופול, אוקיי? כמו שיש לך את NVIDIA שהיא מונופול, או את מייקרוסופט, אמזון ו... תכף מייקרוסופט, גוגל ואמזון הם סוג של מונופול בתחום הענן. אז טסלה, אתה יכול להגיד, הוא לא מונופול.
אוליגופול קוראים לזה, כן.
בסדר.
מהצרכנים ששולטים
בשוק, כן. ששולטים בשוק. אז המקרה של טסלה הוא קצת שונה, ופה זה פליי שהוא אחר, שאני לא אומר, טוב, לא טוב, אני מסכים עם הדוגמה שלך, שכביכול טסלה היא דוגמה... היא דוגמה פחות מובהקת לזה של חברה טובה במחיר טוב. זה עדיין יותר בית, זה טוב ולרע, כאילו, על אילון מסק. לא רק לרע, כלומר, גם לטוב, שעובדה שהוא ראה דברים מאוד מאוד נכון, וכמו שבזוס ראה דברים מאוד מאוד נכון, אז כאילו, לא הייתי גם ממהר להספיד את טסלה. וכשיש לנו לקוחות שהם עובדי NVIDIA, שמתלבטים לגבי ה-RSU, אז זה נכון שטסלה, כביכול שאתה אומר את הנתון לגבי NVIDIA, מכפיל 73 זה מטורדל, אבל כשאתה מסתכל על המכפיל עתידי, לא תגיד זה עוד 5 שנים. לשנה הבאה, אז NVIDIA היא כבר במכפיל של 36, כלומר, כן הציפייה שהרווח יכפיל את עצמו, ואז אומרים אנשים סקפטים, כן, מי אמר שהרווח באמת יכפיל את עצמו עם הרבה סקפטיזם. אז גם פה לגבי הסקפטיזם הזה...
סטפקיזם קורא
לזה,
כן.
איך אמרת?
סטפקיזם, לא סקפטיזם. כן.
אז גם פה אני רק רוצה להזכיר, שגם אם נסתכל עכשיו על הדוחות של מייקרוסופט, וזה לא שהיו ציפיות נמוכות ממנה, היו ציפיות גבוהות ממנה, הפתיעה לטובה. וגם NVIDIA שהיו ציפיות גבוהות ממנה, היא הפתיעה לציפיות הגבוהות. כלומר, היו יותר הפתעות לחיוב מאשר לשלילה. אז רק ככה, כדי לאזן את מה שאמרת.
אוקיי, אז שתי הערות על זה. אני לא כל כך חלוק עליך, ואני רוצה להסביר משהו. ניקח את NVIDIA רגע כדוגמה. נסחרת במכפיל היסטורי 74 על הרווח השנה הקודמת, ו-36 בחצי מזה, במינים אחרות, על הרווח השנה שאמור להיות מוכפל, זה די תואם את ירידת המכפיל מ-74 ל-36. אני פחות מפקפק ביכולת של NVIDIA להכפיל את הרווח השנה. זה לא נשמע לי תרחיש הזוי, במיוחד אחרי שקראנו דוחות גוגל, אלפא, בית, מטא, כן, ו...
שגם מדגישו כמה משקיעים קאפקס, וכמה...
בדיוק, שהם כולם מעלות את הקאפקס, את ההשקעות העוניות, את הרכישת GPU, את כל העסקאות ענק שהם עושים עם NVIDIA, ויש כל זאת שמועות על עוד עסקה ועוד עסקה גדולה בדרך, קנו 30 מיליארד גוגל מהם, יקנו עוד 30 מיליארד אוטוטו, כל זה אני מקבל. מה שאני לא מקבל, זה שני דברים פשוטים. אחד, שיעור הרווח, ה-Operating Margin, הרווח התפעולי. החברה הזאת, NVIDIA, שיעור הרווח מתוך ההכנסה, זאת אומרת 100 שקל הכנסה, הם מרוויחים 54 אגורות, אוקיי? 54 אחוזים, רק לשם השוואה, אוקיי? מייקרוסופט, כן, חברה קצת יותר ותיקה מבוססת, לא מתחרה שלה כמובן, כן, 45, Meta 37, גוגל 29, אמזון רק 6 אחוז, אפל 30 אחוז, ושוב, אלה לא חברות באות השוואה, תשבו את אינטל, את AMD, את חברות האלה, זה בכלל לא מדגדג את המספרים של NVIDIA, זאת אומרת, בסופו של דבר, הטענה שלי שמה שלא יכול להחזיק זמן, מעמד לאורך זמן, זה שיעור הרווח התפעולי, המאוד מאוד מאוד חריג של NVIDIA כלפי מעלה, זה הפרמטר שנפסים לגביו, ולא המשך העלייה בהכנסות, או הרווח של שנת 24 שיהיה טיל בליסטי, אוקיי? ולכן קשה לי, אם היינו מתחילים מחברה במכפיל 40, ולא 74, והייתם אומרים אוקיי, ובשנה הקרובה זה מכפיל 20, יכול להיות שהייתי אפילו אומר מניה זולה, בטח סבירה, אבל כשהחברה היא כבר ב-74, ובנוסף השווי האבסולוט, אני חוזר לפרמטר הזה, הוא 2.3 בסי, כן לא היום, כבר ירדה קצת, טריליון דולר, אז אני כבר מתקשה להצדיק את המספרים האלה, כי אני יודע שמתישהו הרווח יקרוס, שיעור הרווח יקרוס, שוב, לאו דווקא, לא יודע מה יקרה רווח אבסולוטי, ושיעור הרווח יקרוס, וזה אמור לפגוע במניה. זה הסיפור של NVIDIA. הסיפור של טסלה...
אז ב-NVIDIA רק דבר אחד כדי לזה, אז קודם כל המכפיל ל-2027 הוא 24, התחזית. כלומר, זה חוזר לסביר, ואז אתה אומר, אוקיי, ואז אתה אומר, רגע, מ-24, בוא נראה, המרג'ין יעלה, המרג'ין ירד, אבל... כשהיא תגיע ל-2027, כי עדיין יש היתרון בתחרותי מובהק, אז כשהיא תגיע לשם, היא כבר לא תהיה באותם מכפילים הזויים, היא תהיה מכפיל 24, ואז נכון, אולי היה פגיעה במרג'ין, אבל גם עלייה ברבניו, וצריך לזכור שכל התחזיות האלה של 35, זה אחרי שכל אחד מחמשת הקווטרים האחרונים, יפתיע לטובה, כלומר, זה לא שהיה לה אפילו רבעון אחד, שהיא החזבה מבחינת האסטימייט לצפי.
אוקיי, אבל פה ברשותך, אני רוצה רגע לחזור לטסלה ולהרוז אותה, ונסיים, נעבור אחת אחת, וככה נעשה את זה מסודר, כי כבר ירינו הרבה מידע על המניות האלה, ככה יותר מפוזר. אז אני רוצה רגע להגיד כמה מילים על טסלה. בעיה מספר אחת, באמת מספר אחת, קוראים לה אילון מאסק. אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה בחיים שלי וכמה בחיים שלכם, אתם רוצים לוודא בסוף עם כל זה של מניות של חברות ענק, כמה החברות האלה בסוף תלויות לפעמים במנכ״ל סלש יושב ראש סלש יזם שהקים אותם, בהנחה שהוא עדיין מעורב בחברה, בחברות שאתם משקיעים בהם, זה פרמטר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני יודע שיש רבים שמעריצים אותו, זה ממש, כמו שמעתי, הוא סוג של גורו, של קאט ממש. המהלך של רכישת טוויטר היה תמרור אדום ענק בעיניי. כשאני רואה בעלים של חברה כמו טסלה, בורח לצד ימין או שמאל וקונה עסקי מדיה, גם עסקה גרועה בלי קשר.
דנקנר שקנה את סלקום, שקנה את מעריב, זה היה עסקה גם.
כן, שם היו כנראה מוטיבציות נוספות, אבל... בדיוק, אבל זה מזכיר קצת, אתה צודק, כן, זה גם, זה להדיר את עצמו, זה באמת בן אדם חולה תשומת לב, תינוק שמחפש אהבה בכל מקום, ובסוף בן אדם שבעיניי הוא מנהיג גם מסוכן, אוקיי? מסוכן לחברה שלו הכוונה, כן? הוא קריזיונר, הוא אמנם אין ספק שבלעדיו טסלה לא הייתה קיימת ולא הייתה אפשר היום, אבל יש איזה שלבים שיזמים הסוג הזה מתחילים להיות פשוט מסוכנים מדי לחברה שלהם עצמם, ולכן בעיניי זה סיכון מספר אחד. אם נשים בצד את אילון מאסק, ונתמקן רגע במספרים, יצא דוח מזעזע, אין מילה אחרת להגיד את זה, והוא לא סתם מזעזע, גם אומרים לכם מראש, שגם קדימה, בערך, לא יודע, מה, 5-6 רבעונים קדימה, עד סוף שנה הבאה, פחות או יותר, ימשיכו להיות דוחות מזעזעים, אוקיי? עכשיו, מה ההסבר של אנליסטים בשוק ושל החברה עצמה? כן, טסלה נמצאת כרגע בין דגמים כזה, באיזשהו שלב ביניים, אחרי הדגמים הישנים לפני החדשים, הסייבר טראק, שעדיין לא מתרומם, אמור להיות מנוע רווח, וכאילו בגדול הם אומרים, בסוף שנה הבאה הכל יסתדר. אבל אני חייב להזכיר שזו חברה שמוכרת פחות מ1.5% במכוניות בעולם, חברה שאפופו הדיון על NVIDIA והמכפילי רווח והצמיחה המטורפת, אז הנה תראו איך טסלה בשנת 24 הולכת להיות פחות או יותר לפי התחזיות של עצמה, כן, פלט לעומת 23, כלומר אפס צמיחה.
נכון, אפילו הפרודקשן שלה מינוס 2% צפוי,
כן,
הדליברי קצת...
לזה נוסיף את התחרות שהולכת וסוגרת אליה טכנולוגית, BYD שכבר די השוותה, אפילו עקפה אותה קצת בכמות הרכבים הנמסרים, ובעצם מה בכל זאת נקודות האור, נקרא לזה השתיים שאני מוצא בדוחות טסלה, התאמצתי, אני רוצה להיות מאוזן גם כשאני מדבר על נירות טואלט. האחד זה אבידה, בסך הכל, כן, 30 מיליארד דולר, מול שווי חברה של 600 במושגים אמריקאים, ואני אדגיש אמריקאים, כי זה מאוד יקר במושגים אירופאים ואסיאטיים, במושגים אמריקאים נכאורה, מכפיל 20, 600 חלקי 30 מיליארד דולר אבידה, זה כביכול לא נורא יקר. אבל שוב, כשהחברה היא לא צומחת, כמו שהיא היום, אז זה כן מכפיל יקר. אבל נניח נקודת אור קטנה. נקודת אור שנייה לכאורה, זה מפחות מה שכן כולם מדברים, זה הפול סרוויס דרייב, ה-FSD, הרכב האוטונומי המלא, זה כל ההייפ שהיה למניה בימים האחרונים, עם הסיפור של סין, שמאשרת לטסלה, כן, לעשות את ה-FSD הזה. אז קודם כל, איך אומרים, סין ואילון מאסק, הלך הזרזיר אצל העורב, כמו שאומרים. גם פה, הוא דיבר בעבר, מי שעוקב אחריו, על תמחור יחסית אגרסיבי של... כמה יעלה לבעלים של טסלה להחליף את הדגם הישן שלו, לשדרג אותו לדגם FSD, דובר על 12,000 דולר, היום כבר בחברה מדברים רק על 8,000 דולר, מי יודע כמה זה יהיה בהמשך, השדרוג הזה של התוכנה שתאפשר לרכב לנסוע לגמרי אוטונומית לבד, ואתם רק תיכנסו לאוטו ותכניסו כתובת. אבל בואו נניח לרגע שהזיזול המופגן שלי ב-FSD הזה, או לא ב-FSD, בחברה לתדיוק, נניח שאני טועה, והדבר הזה יתפוס, ויכנס גם מהר יחסית. שוב, גם פה יש לה יתרון טכנולוגי, כמו שהיה לה בעבר ברכבים החשמליים, אבל זה לא יתרון ל-10 שנים, זה לא יתרון לאפילו 7 או 5 שנים, ובטח לא ל-20-30 שנה. וכשאנחנו מדברים על מכפילי רווח של חברות, אוקיי, ותמיד זה בעשרות, ב-20, ב-30 בחברות האלה, לפעמים ב-40 ו-70, כמו שראינו דוגמאות, אז אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, אי אפשר לדבר על טווחים כל כך ארוכים, כשמדברים על פרי רווח, אבל להתעלם מהעובדה שכל היתרונות הטכנולוגיים האלה בסוף לא מחזיקים מעמד, וכבר ראינו את ההוכחה שזה בשטח, עם הרכבים הסינים, ראינו את זה עם הרבה מאירופאים שכבר סגרו את הפערים, בכלל תסתכלו מה נמכר היום בתל אביב, אוקיי? אני חושב שאנחנו מיקרו-קוסמוס לא רע של שוק הרכב החשמלי העולמי. תראו כמה רכבים, שהם לא טסלות, חשמליות מסובבות כבר על הכבישים, וזה רק ממשיך, אוקיי? אני עצמי עכשיו עם רכב חשמלי, והוא לא טסלה, אז בסופו של דבר...
אחרי כל מה שאתה אומר, הטסלה רגשית, אתה לא יכול... אבל תמשיך.
אני כבר לא יכול לקנות, זה כאילו יגידו...
יגידו, אחד בפי אחד בלב, אתה מבין? יש פה בעיה.
בדיוק, יש פה בעיה. אני אפילו לא רוצה להתייחס לאוטו, כי גם שנינו פה בניגוד עניינים, אתה כן מחזיק בטסלה, אבל אני אגיד ש... ולא במניה, סליחה, כן, באוטו. אולי גם במניה, אני לא יודע. אבל אני אגיד ברצינות רגע שבסוף טסלה... היא שלושה עסקים. יש את הליין של הרכבים הישנים, זה כרגע, זה היה הבוננזה, והיא הבוננזה המאכזבת כרגע בטסלה, אוקיי? כי זה המספרים נקודה. יש את הפעילות של הגריד, מה שנקרא, הולכת החשמל והסוללות. יש עתיד נקרא לזה, והרגל השלישית זה אותו FSD, שכרגע בגללו, ראינו את המניה מזנקת ב-30%, היום היא יורדת חזרה, זה 5%, ועדיין, בוא נגיד, עלתה יפה מהשפל, למרות דוחות זוועה. אני לא מצליח להסביר האם למה הסיפור הזה של האישור מסין שווה 150, לא זוכר כמה, מיליארד דולר שווי חברה בעלייה של המניה המטורפת שהייתה פה בימים האחרונים. זה לא מסביר את זה.
תראה, הרציון אחד שמסביר, זה לא רק זה, בסוף שוק הרכבים בעולם, סין הוא שווה גודל כמעט כל השוק הרכבים בעולם, לדעתי זה גם איזה אישו שכאילו, היחסים עם הסינים הם תקינים, כי בסוף יש את כל התופעה בעולם של דקאפלינג, כלומר ש... אתה צריך לבחור או מערב או סיני, ופה הוא איכשהו מצליח לשחק את זה, הוא, בדרכו שלו, הוא מצליח לשחק עם, גם עם סין וגם עם שאר העולם.
כן, אבל בסוף מצליח, זה שאלה יחסית, אני לא רואה ששאלו פה בצ'אט עם הקרה עם טוויטר שום דבר דרמטי, ואני שוב מספיר לשאלה של אחד מהחברים פה בקהל, FSD, ראשי תיבות של Full Service Drive, אוקיי? שזה, בקיצור, נהיגה אוטונומית מלאה, אתה נכנס לאוטו, שם כתובת בווייז, לא לוחץ לא על גז, לא על ברקס, לא על פחות יותר שום דבר, ואתה מגיע ליעד. וזה מה שהקפיץ את המנהל האחרונה, אבל כמו שהזכיר פה סלי בצדק, כבר 10 שנים מדברים על זה, ובינתיים חברות סוגרות גם אני אוסיף פערים, ובסוף זה יהיה סטנדרט, זה ברור לכולנו. בינתיים, אגב, מדובר על זה שהרכבים האלה יוכלו לנסוע רק 60 קמ"ש, לא מבחינה בטיחותית, אגב, לא מבחינת רגולציה, הם יוכלו לנסוע רק 60 קמ"ש, כי הם צריכות כזה כוח מחשוב אדיר לנהיגה האוטונומית, שפשוט לא קיים. אז זה גם משהו שעד שכבר העגלות האלה של טסלה עם ה-FSD יוכלו לנסוע כמו אוטו נורמלי, נגיד פיאט פונטו או משהו כזה, נניח 100 קמ"ש ולא רק 60, תהיו בטוחים שתעשיית הרכב בוודאי תדביק את הפערים, ולכן לדעתי, אתם מכירים כבר את דעתי, אני לא מצליח להבין את התמחור שלה, אבל אני, חלק גדול מהעניין אני מודה, זה גם העניין האישי, אני לא יכול להשקיע בלשים כסף על בן אדם, כל כך לא צפוי, לא חזוי, מגלומן, ובאמת, זה כאילו שידור חוזר, אתה יודע מה, נתת דוגמה מצוינת, ועם זה נסיים את טסלה, לפחות אני, קודם שנוחי דנקנר בזמנו, מי שזוכר, היה אחד מהשירי ישראל, עם IDB החזקות, אחד הקונצרנים הגדולים במשק, ששלט בשופרסל וסלקום, ותחנות דלק במיליון דברים, ובסופו של דבר, כמובן אנחנו יודעים שזה הגיע לקריסה, ואחד הדברים שהוא עשה לפני הקריסה, זה לקנות את מעריב, ואז זה הרבה מאוד ביקורת, כי מעריב היה עיתון מפסיד, וכולי, וכאילו, עסקה זויה, וזה בדיוק הסיפור של טוויטר. אתה בעלים של אחת החברות הגדולות בעולם, אתה לא הולך לקנות את טוויטר, נקודה. זהו, אז אני סיימתי טסלה, יש לך עוד משהו להוסיף לפני
שנמשיך קצת? אני רוצה להמשיך, אבל אני רק אומר, אני חושב שטסלה היום היא בהחלט לא מהקניות, אוקיי? אני רק חושב שבדומה פעם, זה מצחיק, אבל כל תעשיית השבבים אמרו, אסור לגעת בשבבים. למה אסור לגעת בשבבים? היה המון 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 חברות, לא אכנס לזה. לא רווחיות, חלקה בתקופות זה היה עסק סייקלי, שסייקלים מאוד מאוד רווחים, וסייקלים לא רווחים. ואותו דבר, אם אנחנו ניקח את תחום הרכב, הוא תחום שאמיתי, אין בו צורך בכל כך הרבה שחקנים בעולם כמו היום. וכשיש שולי רווח נמוכים, וזה תחום הרכב, טסלה יודע מה שולי רווח היותר גבוהים, בתוך הענף הזה, אז יכול להיות שגם הרבה חברות ייעלמו, ובגדול, אני לא מספיק מבין בטכנולוגיה משבשת בתחום הרכב, ובנהיגה אוטומטית וכו', אבל כל מה שאני אומר, כל מה שאני רוצה להגיד, בטח לא הייתי עושה שורט על טסלה, ובאופן כללי, בתחום הטכנולוגיה מסוכן לעשות... שורט, כאילו, ללכת כנגד, כי בוא, בסופו של דבר, הבן אדם הטיסתי לשמיים, ומנחית אותו בחזרה בכדור הארץ, אז לא יודע. וכמו שאתה אומר, זה כל כך מעט משוק הרכבים, ובכלל, שוק האיבי הוא עדיין כל כך קטן, כאילו, רכב אותנו מבחינת כל הרכבים, שתיאורטית יש הרבה מאוד מאוד לאן לצמוח, אבל אני רוצה שנספיק עוד חברות, אז בוא נגיד ככה, טסלה דוח מאכזב, נסכם ב...
בדיוק, הזכרנו, זה מאוד אני אוסיף.
כרגע היא נראית קצת פחות, ובכל זאת, רק נזכיר, אי אפשר שלא להגיד שהיא הייתה עדיין 5 שנים אחרונות 1,000%. הבא בתור, אתה רוצה את...
גוגל, 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 גוגל.
אז גוגל, קודם כל צריך להגיד את זה, הפתיע לטובה. מה זה הפתיע לטובה? הרווח עלה מ... אני אדבר פר מניה כדי שזה... נבין את העוצמה, 1.89, בהשוואה ל-1.17, שזה קיצוני לכזו חברה גדולה, כדי להבין את זה, אז הרווח, זה עלייה של 61% ברווח, שפה זה דוגמה, זה לא סתם עלייה של 61% ברווח, עלייה של 15% בהכנסה, אבל תראו את הדבר המדהים, על עלייה של 15% בהכנסה, קיבלנו עלייה של 60% ברווח. זה רק מראה את האפקט המנוף, כלומר, שמגודל מסוים,
יתרון לגודל, כן.
יתרון, לא יודע אם יתרון לגודל, מינוף עסקי, זה יותר ה...
לא, השקל השולי של ההכנסה, כשאתה חברה ענקית כמו גוגל, מגיע עם רווח יותר גבוה באחוזים. שוב, לא לקחת את זה על אינווידיה, זה לא דוגמה מייצגת, אבל כן, גם גוגל, גם מהקוצות החברות הוותיקות, ברור שככל שהן צומחות בהכנסות, שוב, בהכללה, כי הרבה פעמים יש דברים שמכריחים להם את הדוחות, נכנסו לתחום חדש, הוא הפסדי בהתחלה, ראינו את זה בדוגמה של הענן בשנים האחרונות, כמובן, עד שלפני שנה גוגל עברה לרווח של בערך 3-4 מיליארד דולר לשנה, אז בהנחה שנשווה את אותם עסקים, נניח עסקי הפרסום של גוגל וכו',
נכון,
אז
די...
בסופו הוואטסאפ וזה, אז צמיחה של 15% בהכנסות תורמת צמיחה הרבה יותר גדולה ברווח שלה.
נכון, עכשיו, מנוע אחד שבטוח ישפר את המרג'ינים עתידית, זה גוגל קלאוד, ראינו, הוא פשוט עבר מהפסד לרווח, אז הוא כמעט ולא רווחי, מאוד רווחי, אז זה מאוד משפר את המרג'ינים מן הסתם. אבל אם אנחנו נסתכל, יש את גוגל קלאוד, שהוא נגיד סדר גודל של 10 מיליארד הכנסות ברבעון, ואת הגוגל סרוויסיז, שזה כל השאר, ובתוך גוגל סרוויסיז זה נקרא לזה העסק הליבה, שזה הפרסום, אז הוא צומח פחות, 13%. אבל כן, הסאבסקריפ, כאילו המנויים אליה צומחים ב-18% בשנה, והקלאוד צומח, כלומר יש שם מנוע אחד ש... נקרא לו צומח כמו התעשייה, ושתי מנועים שצומחים מאוד מאוד חזק, ואת כל זה, אם אנחנו מסתכל על המכפילים, אנחנו מקבלים במכפיל 24 עתידי, שהוא לא נמוך, אבל הוא גם לא מאוד גבוה, מה שעוד פעם מחזיר אותי לתזה הראשונה, לכל מי שמושקע ב-S&P, רגע, יכול להיות שחברה שהצליחה לצמוח ברבעון, ב-60%, מצדיקה המכפיל, 24, אגב, היא גם עשתה את זה, ועוד דבר יפה, היא הצליחה להפחית בכלל את ההוצאות שלה. כלומר, לא רק שההכנסה גדלה ב-15%, גם ההוצאות שלה קטנו ב-5%, שזה משהו שהוא מאוד מרשים. אז סך הכל דוח טוב, אותי הוא הפתיע לטובה, וזה עוד יותר מחזק את התזה שאולי השוק הוא פחות יקר ממה שחושבים. בואי, הרי עליך, ואז נמשיך על המטר.
כן, אז אני רק רוצה להוסיף על גוגל, בגדול אני מסכים איתך, זה דוח טוב, מפתיע לטובה, אז בואו רגע, חשווקים מתייחסים לכל דוח פה, אז לפעמים לא נראה שיש קשר בין הדוחות לתגובות של מניות, אבל אני כן אגיד שהערה אחת התקפה גם לגוגל, גם למטה פייסבוק, וגם למייקרוסופט, כל ההשקעות הקאפקס, שכולם עכשיו מדווחות על עלייה משמעותית, אני רוצה לפתוח את זה סוגריים, קודם כל להסביר מה זה קאפקס, אוקיי? קאפקס זה ראשי תיבות של Capital Expenditure, והקאפקס הזה זה מה שנקרא השקעות...
כסף שהולך לאנווידיה.
בשונה. גם, חלק גדול ממנו. אבל בדוחות הכספיים, אוקיי, בשונה מהוצאה שהיא נרשמת באותו רבעון או באותה שנה של דוחות כספיים, קאפקס, אם אני עכשיו מוציא סתם דוגמה מיליארד דולר על קנייה של מחשבים לעובדים שלי, או מעבדים של אנווידיה, אני פורס את זה על X שנים, יש לי כל מיני חוקים בחשבונאות, אבל נניח סתם דוגמה שפרסתי משהו לחמש שנים, לפי אורך חיי הנכס הזה, אם קניתי מכונית לדוגמה בחברה, אז אני טוען שהיא מחזיקה בממוצע 4 שנים עד שאני פרטר ממנה, ולכן אם השקעתי בה $100,000 או $100,000, אז אני כל שנה רושם הוצאה רק של $25,000, למרות שאת כל $100,000 שילמתי היום בבוקר. מה קורה בחברות האלה? הדוחות טיפה טיפה מרמים, הם עדיין מצוינים, שלא תבינו לא נכון, אבל הקאפקס הזה שעולה, הוא לא נרשם כהוצאה כולו כבר בשנה הנוכחית או ברבעון הנוכחי, אלא הוא פרוס על פני שנים. ואז נוצר איזשהו פער בין החשבונאות לכסף בבנק, לתזרים, אוקיי? וזה הפער במהותו, שבו בעצם התזרים של החברה יותר חלש מהרווח, בגלל הקאפקס ההולך וגדל, ואז אם היינו עושים איזה מה שנקרא adjusted net profit, כן, רווח נקי מתואם, של כאילו, אני מסתכלים על הרווח התזרימי יותר, כמו שאנחנו לפעמים נגיד עושים בעולמות של מניות נדלן, FFO וכל מושגים שבאים משם, אז התמונה הייתה נראית כמובן פחות טוב.
בדיוק, הוא יקח את מה שאבנר אמר ונשים אותו במספרים. כי פעם שאלתי שאלה, ששאלה מעניינת, וכל אחד מי שלא מכיר את זה, שיחשוב ככה. איך יכול להיות שאמזון מעולם לא חילקה דיבידנד, והיום יש לה, אז כי כביכול היא לא חברה, והיא חברה רווחית כבר המון שנים, כלומר אמזון היא כבר לא חברה לא רווחית, היא חברה רווחית הרבה מאוד שנים, איך יכול להיות שחברה שלא חילקה דיבידנד, ורווחית המון שנים, יש לה בקופת המזומן 86 מיליארד, אבל בחובות של 161 מיליארד. כלומר, בתכלס היא צברה 80 מיליארד דולר חוב, שהיא רווחית, ולא חילקה דיבידנד, וגם לא קנתה הרבה מניות של עצמה. והסיבה לזה זה בדיוק מה שאבנר אמר. אם אנחנו מסתכל על אמזון כדוגמה, זה קצת השתנה עכשיו, אז הרבה מאוד שנים היה לה נגיד
אמזון גם מפרסם דוחות הלילה, כן?
נכון. היה לה נגיד פחת, נגיד ניקח את 2022, 41 מיליארד דולר, אבל השקעות של קאפקס, מה שאבנר אמר, 63 מיליארד. כלומר, מתוך כאילו בתכלס, היא הייתה צריכה לגייס 22 מיליארד דולר, בשביל לשלם על המעבדים החדשים, על הצ'יפים החדשים וכו, שהיא בעצם לקחה בשביל זה חוב, זה לא הופיע כיוצא, כי זה נפרס על הרבה שנים אחרי זה. אז יש פה איזשהו פער. עכשיו, איפה זה מסביר למה פייסבוק רגע, אם זה אולי דרך טובה, דרך הקאפקס, להסביר את הנושא של לעבור לפייסבוק, שמה שרואים בפייסבוק, זה קודם כל היה להם דוח טוב, אבל אני רוצה להסביר לפני הדוח, גם את הנושא של שאבנר אמר עכשיו. פייסבוק הרגע יש להם פחת והפחתות, כאילו depreciation, amortization, זה נקרא, מה שנקרא הפחתות על הקאפקס של העבר, הדברים שהם קנו, כלומר על הצ'יפ שהם קנו לפני 5 שנים, אז מפחיתים אותו במהלך הזמן. השנה. בדיוק. אז יש להם פחת והפחתות של 8.6 מיליארד. היה להם קאפקס, כלומר השקעות בכל מיני, נקרא להם אוניות, של 30 ו... אם ניקח את עכשיו, של 26 מיליארד, או 27 מיליארד. כלומר, יש פה גם איזשהו פער די גדול. כלומר, הם עושים הרבה יותר, כאילו בתכלס, הם לא מייצרים קש כמו שאנשים חושבים שהם מייצרים קש, הם נכון. בעצם מייצרים פחות קש. ואז, כשאתם רואים את השיחה של מרק צוקרברג, ובואו נגיד רק לפני זה, שתהיה את ההקשר איזה מכפילים, אנחנו מדברים עדיין על חברה במכפיל עתידי 22, זה מכפיל עתידי סביר, ושואלים אותו, מרק צוקרברג, בדרך כלל שעושים השקעה, וזה גם למה שהמניה ירדה אחרי הדוח, אתה בודק מה התשואה להשקעה, כלומר יש מה שנקרא return on investment, כלומר אתה משקיע בקאפקס, כי אתה מצפה להרוויח על זה כסף.
להרוויח על זה.
אז הוא אומר, תשמעו, לא נכון, אני עושה חלק, באמת אני עושה קאפקס, כי אני מאוד מאמין באופטימיזציה, והנה תראו, יש לנו מלא אופטימיזציה לעשות בתוך הפייסבוק, מוניטיזציה הוא קורא לזה, בתוך הפייסבוק בסקל, וזה מאוד מאוד רווחי, אבל בנוסף לזה, יש דברים שאני עושה כדי להוביל, כלומר, אני חושב שאנחנו, אין לי עוד מודל עסקי, אני אשקיע המון קאפקס במעבדים, כי אני חושב שאנחנו יכולים יותר, להיות יותר טובים מ-Open AI, כלומר, אנחנו נבנה AI משלנו, כלי שעוזר לכם את ה-AI הכי טוב בעולם. ועוד מעט שתלכו לחנות משקפי שמש, בתוך רייבן שהוא עושה, ולא רק רייבן, אבל הוא דיבר הרבה על רייבן, אם מישהו פה מכיר את המותג, אנחנו הולכים לעשות משקפיים שהם לא רק משקפיים שעוזרות לכם לשאול שאלות, כלומר, אתם תראו ברייבן כל מיני תמונות, ונשמע וזה, ויתן לכם כל מיני תובנות כאלה, גם בלי הנושא של הפול מטאברס. כלומר, הוא אפילו אומר, אני, ויהיה לזה מודל עסקי מתישהו. כלומר, זה מה שהם קוראים, אצל האמריקאים קוראים איזה long term bets.
הימורים לטווח ארוך.
הימורים לטווח ארוך, ובסכומי עתק, 15 מיליארד דולר, רק כדי להבין למה, למה אני אומר סכומי עתק, אם כל הרווח שלהם היה 12 מיליארד דולר, שזה עלייה של 100%, אגב, אז אפשר להגיד שזה רע, עדיין הרבה מהכסף הזה הולך לטובת, כמו שאמרת, איילון מאסק, יש את הראש שלו, לטובת כביכול השיגונות של מרק צוקרברג. ואז, זה שאלה, וואלה, אולי זה לא שיגאון, אולי הבן אדם קרא כל כך הרבה מהפכות טוב, עובדה שעובר למובייל בזמן, ואופטימיזציות בזמן, וקהילות בזמן, כי היום אני חושב שהרבה מאיתנו מבלים, לא בפייסבוק תמונות חברים כמו פעם, אלא בתוך פשוט תוכן של קהילות, וה-AI נכון. עוזר בהמלצות בתוך הקהילות, ובגלל זה אתם אולי מרגישים קצת חדגוניים, כי כל אחד עוד יותר בתוך העולמות שלו, הוא נותן עוד המלצות בעולמות שלו. או שאתם אומרים, בוא נע, בן אדם לא אכפת לו מבעלי המניות, הוא יש לו איזה שיגאון בראש, וכאילו הולך על זה. ובגלל זה, למרות שהרווח הכפיל את עצמו, יותר מהכפיל את עצמו, מספר מטורף, עדיין החברה, עדיין החברה ירדה 12%.
כן, אז אני רוצה להגיד משהו. תראה, קודם כל, יש את הנושא שהתייחסנו קודם של עלייה בקאפקס, זה משותף לשלושת החברות, גם לפייסבוק, גם לגוגל וגם למייקרוסופט. וזה מספרי עתק של, של גידול בהוצאה התזרימית הזו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים לכם שהרווח טיפה, אולי הוא גדל מאוד, אבל הוא קצת לא מייצג, כי הם עכשיו במרוץ חימוש כזה של השקעות עתק בתשתיות, ואתם לא רואים את זה ברווח, זה מתחבק, כאילו זה יגיע בעתיד, כן? בסוף זה לא...
בסוף לא פחת יעלם. זה פחת, כן. כאילו
פחת זה פחת בדיוק, זה עוד יפגע בהם, אבל כרגע כאילו, זה כאילו מנפח קצת את הרווחיות של החברות האלה, בצורה לא מייצגת. וזה במספרים גדולים, אני צריך להסביר, להבין את זה, אוקיי? כשאנחנו מדברים על עלייה ברבעון אחד בקאפקס, שהם צופים של 12 מיליארד דולר, אוקיי? בחברה אחת, זה המון. עכשיו, בסופו של דבר, אני חושב שוב, בכל החברות האלה יש תמיד, אני אגיד ספציפית על פייסבוק ועל גוגל, יש תמיד מנוי ליבה, שבסך הכל צומחים בדרך כלל די יפה, ברובם, לא מדבר על איזה גוגל נטוורקס, כן, הוובסייטס, מה שנקרא, שירד קצת בהכנסות דווקא, אבל נגיד הבייס, רוב הדברים כן צומחים, נגיד יוטיוב, עשו מספרים חזקים מאוד, יוטיוב של פייסבוק, כן. וכאילו, חורים צמיחה בקצור יפה בטלוויזיה, במינויים הגיעו ל-8 מיליון, במוזיקה ל-100 מיליון, זה מספרים... חזקים, כן, וזה פעילות ליבה שהם לא נולדו לפני 3 שנים. כשיוטיוב צומחת ב-21% לעומת הרבעון המקביל, זה מרשים. אבל מצד שני, לצד כל הדברים האלה, כל פעם יש אירועים במרכאות חד פעמיים, שהחברות האלה מלכלכות את הדוחות כספיים שלהם, בהרפתקאות שונות, אתם זוכרים, המשקפיים של אדון צוקרברג.
40, היא כבר הוציאה 46 מיליארד דולר על המשקפיים, שתבינו, זה יותר מכל הבנקים בארץ ביחד, היא הוציאה מאז 2021, על המשקפיים, שזה בכלל לא, כאילו, בינתיים זה לא בכיוון.
כן, אני לא יודע, כשכל העולם עובר לניתוחי עיניים, הסרת משקפיים, לא יודע, אבל בסדר, וכל פעם יש איזה סיפור כזה, שנכנסים לאיזושהי הרפתקה, חברות ענק האלה בתחום חדש, משקיעים עון עתק בפיתוח, ובאיזשהו שלב, חלק מהדברים האלה פשוט לא מצליחים, והם נוטשים אותם, לא הכל חליל
למשל. ואז מלחיקה, כן, בדיוק.
בדיוק, אז... צריך לזכור את זה שהמושג הזה, אירוע חד פעמי, הרבה פעמים בוול סטריט, אנחנו רואים בניתוחים שאנליסטים עושים לדוחות כספיים, בדיוק של החברות האלה, אומרים, טוב, זה לא צריך להתייחס אליו, כי זה אירוע חד פעמי, הבעיה עם החד פעמי, שכל פעם יש לנו חד פעמי אחר, אז בסוף זה לא כזה חד פעמי, אז פעם זה חד פעמי עם משקפיים, ופעם זה חד פעמי על איזה סולות של טסלה, ופעם זה חד פעמי לא משנה על מה, אז בסוף, 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 צריך לקחת מקדם סיכון שהחברות האלה כל הזמן ייכנסו להשקעות שבחלקן ייקשלו, ואי אפשר לקרוא למחיקות האלה משהו חד פעמי, כשזה כל שנה, שנתיים חוזר על עצמו. ולכן בעיניי אני חוזר לתזה הבסיסית שלי, שאפילו בחברות האלה, למרות דוחות טובים שהם פרסמו, ולפני ההשפעה של אותה עלייה בקאפקס, שהיא השפעה משמעותית לרעה על הרווח, אבל עדיין הדוחות שלהם סבבה, בסוף בסוף בשורה התחתונה, אני לא חי נוח עם רמות המחירים של רובן. אוקיי? זאת אומרת, אני חושב שהן יחסית יקרות, זה אף אחד מהן לא בועה, אבל הן בוודאי לא זולות, גם אחרי הדוחות היפים האלה.
יפה, אז עכשיו שתי דברים שזה. אחד, שימו לב, אבל בפייסבוק הם הצליחו...
רק עומר, אנחנו לקראת סיום, אז...
כן, אז בפייסבוק תהיה חומה, כי לכל השאר הגדולות עוד לא פרסמו דוחות, אז או חלק, אז... אבל שימו לב לדבר היפה, שאת העלייה המטורפת הזאת של הפלוס 27% בהכנסות, עם יותר מ-100% ברווח, הם הצליחו לעשות למרות שהם קיצצו 10% מהכוח האדם. וזה מרשים. כלומר, זה מרשים פעמיים. פעם אחת שהם הצליחו לעשות זה מרדה בכוח האדם, ופעם שנייה שמבחינה מנטלית, אין להם את הבושה. החברה, בדרך כלל חברות שצומחות ב-27% בהכנסה ו-100% ברווח, ה-state of mind שלהם לא אמור להיות בקיצוצי כוח האדם עד כדי כך אגרסיביים. להפך, בגיוסים. אבל כן רואים את הנושא של הצורת מחשבה שלהם, של כן להיות יותר פרודקטיביים, ופעם שנייה, יכול להיות שבאמת כל הפלואו, הדאטה, המכשירים החדשים, נקרא זה הקופיילוט, אתם מינים, ובכלל, המהפכה התוכנה שמאפשרת יותר פרודקטיביות, לעשות את זה למרות הקיטון בכוח האדם, מנגד באמת הוציאו 17 מיליארד, דולר על VR, שכלומר כל ה... כדי להבין את פייסבוק, כל ה-others, כלומר אם אנחנו מסתכלים מחוץ לעולם הפרסום שזה הכניס להם כמעט 36 מיליארד דולר, או 36 מיליארד דולר, כל ה-other bets זה כולה 380 מיליון דולר. עכשיו כשמסתכלים על הכנסה של 380 מיליון דולר, נכון זה עלה יפה, בהשוואה לזה הוציא על משקפי VR 17 מיליארד, זה נראה כמעט מצחיק. מנגד, כל הדברים האלה הם בתמחור, כאילו השוק לא נותן להם באמת תמחור, כאילו תמחור שזה יצליח, ותמיד יכול להיות הפתעה גם חיובית. כלומר, יש גם את כל הנושא של וואטסאפ שהשימוש בו עולה, ועוד לא בדיוק פוצח שם המודל העסקי עד הסוף, וגם שם יכול להיות הפתעות. אז נראה לי ככה, מכיוון שזמננו תם, אבנר אני מציע כל אחד משפט כזה לסיום, ואם זה ניפרד, אם כן יש לך עוד איזה משהו חברתי שאתה רוצה, אבל בוא ניתן ככה סיכומון שלך, סיכומון שלי.
טוב, אני חייב להתייחס להערה דווקא של אפי, וסליחה שאני לא מספיק להגיע לכל הערות על קייס שילר, והיו פה הרבה דברים מעניינים, אבל באמת קשה להספיק להתייחס לכולם, אבל כותב אפי משפט יפה לסיום, חבר'ה אל תעלבו. אתם מתעלמים שהמנהלים של אותם שבע חברות כנראה יותר מוכשרים מכולנו, גם ממכם, והתפקיד שלהם הוא לנבא את העתיד הרבה לפני שאנחנו יכולים לנחש אותו. אתה צודק, אבל אני חייב להגיד, דווקא בפרספקטיבה ארוכת טווח, יש מספיק מנהלים, אגב חלקם מצוינים, חלקם נגרים זה לא חשוב, שטעו בענק בניסיון שלהם לחזות את העתיד. מנהל יכול להיות פנטסטי, יכול להיות מנהיג מעולה, הוא יכול לנהל בצורה מאוד יעילה את החברות, ראינו פה דוגמאות הערב של החברות שכמו שעומר אמר, מתייעלות בכוח אדם, מורידות זה ועדיין גדלות גם בהכנסות, ובוודאי הרבה יותר מזה ברווח. אבל בסופו של דבר, אין להם באמת שום מפתח דרמטי יותר טוב משל כל אחד מכם ושלי ושל אחרים, לנבא את העתיד. ו... במובן מסוים, לפעמים הם קצת שבועים בקונספציות של עצמם, אוקיי? וככה נולדות אותן השקעות עתק שמתרסקות כמו האונקלוס בזמנו וכל מיני דברים כאלה. ולכן, לא צריך גם, אני לא מזלזל בהם, אבל גם לא צריך להתרגש יותר מדי, רק כי הם, כן, הביאו את החברות, לא כולם, תלוי מי כמובן, אבל לגבעים מאוד משמעותיים, איפה שהם היום, זה לא אומר שהם יותר חכמים בהבנת העתיד מאחרים, אני מזכיר לכם, היה פה שיח ער על עולם ה-NFTs רק לפני שנה, שנה וחצי, אני הייתי חלק ממנו מודה באשמה, ואיפה זה היום, ואיפה הציפיות שהיו מעולם הזה, ובאמת, אין סוף דוגמאות, ולכן גם אותם צריך לקחת בערבון מוגבל.
אז פה דווקא אני רוצה דווקא לקחת את מה שאפי אמר, ולתת איזה זווית אחרת. אני רוצה להסכים איתו. כלומר, אני חושב ש... דווקא בעידן של היום, בניגוד לחברות ענק של פעם, הדאטה פלואוז, הוא היה, הדאטה פלואו, הכוונה שהיכולת להבין, ופשוט נדע לה, דיבר על זה כל כך הרבה פעמים בדוח האחרון, על היכולת להבין את העסק בצורה יותר טובה, שהדאטה יזרום, בכלל שיהיה להנהלת הדאטה לקבל על בסיסו החלטות, היא הרבה יותר טובה מאשר פעם. ואיך ראינו את זה? עם אותה נגיד רכישה מפורסמת שמרק צוקרברג רכש את וואטסאפ במחיר שנשמע מופרך ודמיוני. אני חושב שבכמה הוא רכש את וואטסאפ, אתה זוכר אבנר את המספר הזה?
זה היה כמה עשרות מיליארדי דולרים.
לדעתי פחות, לא זה נשמע, אבל בדיעבד, וואלה, רכישה כנראה טובה, כי הוא ראה את הדאטה, הוא ראה את הדאטה, אוקיי? ואני רוצה רק להתחבר למשהו שאבנר אחר, שאמר, וגם פה עם אבנר,
19 מיליארד דולר, כן.
19 מיליארד דולר, שוואלה, זה לא נראה כזה יקר.
לפני 10 שנים, כן.
בסדר, נכון, זה לא נראה כזה יקר, כי היה לו את הדאטה. דבר שאני כן רוצה רק להגיד עם אבנר, זה שיש לבן אדם את כל הדאטה בעולם, עדיין אנשים מונעים מרגש. זה לא יעזור כלום, זה הטבע האנושי. ויכול להיות שכל הדאטה אומר משהו אחר, ועדיין, אילן מאסק, או מרק צוקרברג, ואל תשכחו, כל אחד שקים חברה, דיברנו על זה פעם, המנהל של סקויה, רוב האנשים המצליחים בה, הרבה מאוד מיצר ההצלחה, או הצורך בכלל להצליח, איך אמר את זה אותו מנהל מסקויה, כשהוא מראה אנשים להיכנס לעסק, הוא שואל אותם מייחסים עם ההורים, מייחסים עם האחים, והוא מחפש רע, הוא מחפש משהו רע. כלומר, אין, אני לא נתקלתי כמעט בן אדם שהצליח ללכת מספיק רחוק, שאין לו איזושהי דפקה מהילדות, רגש מאוד שדידי, יחסים אחורים, באיזשהו מקום אנשים גם מאוד, יכולים להיות מאוד לא נעימים נקרא לזה, אבל היצר הזה הוא חלק ממה, כי תחשבו, בן אדם שכאילו נורמטיבי, וואלה יש לו 10 מיליון דולר, אולי הוא פשוט סבבה לא לקחת חכה ולדוג דגים בים ולעשות כושר, הוא לא בהכרח עובד מהבוקר עד הלילה, זה גם מתבסס על איזשהו צורך מסוים שהוא כבר לא כספי. למה אני מדגיש את כל הדבר הזה? אותם אימורים, או אותו דברים האלה שהם נראים לא רציונליים, חלק מזה זה מתוך צורך רגשי, חלק מהאימורים האלה, הסיכונים האלה, לטוב ולרע. כלומר, יש פה שתי צדדים. אז מצד אחד, הדאטה מעולם לא היה יותר טוב, מצד שני, צריך לזכור כל הדאטה שבעולם לא בהכרח מחפה על רגש, ועדיין, אם אני מסתכל בסך הכל כשאני רוצה לסכם את זה, אני היום לא הייתי נוטש לגמרי את השוק האמריקאי all out, כמו שזה נשמע, שאתה אומר מכפילים יקרים, מכפילים יקרים, כי בסופו של דבר, כשאתה רואה את זה במבחן התוצאה, אז יש לך חברות וגוגל ופייסבוק פה, שתכוח את זה ש... וואלה, רווח עלה ב-100%, עם צמצום במספר העובדים, מייקרוסופט בשוק טוב, אז זה פוגש מכפילים שהם לא נמוכים, אבל זה מאוד 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 מרשים, ואם הם במכפילים גבוהים, זה רק מראה עד כמה כל השאר, לא בהכרח במכפילים גבוהים, וגם שם אתה רואה בנקים ישראלים מדוגמה טובה, לעסק שמשפר את שולי הרווח שלו, כי בעקבות הטכנולוגיה הוא מצליח לעשות יותר על אותו מספר עובדים.
טוב, זה נשאיר לפרק הבא. עד השבוע הבא, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית גדולה, עכשיו הריבית גבוהה, אז תמשיכו לעשות טוב, ואנחנו ניפגש פה בשלישי הבא, תודה רבה, תודה לשיר פלמן על התמלול, לטוב השימנו ועל ההפקה, ולצוות שלך באינבסטור, לילה טוב לכולם.
הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.